המאמר הרביעי. ואנחנו בעמוד קוף נון דלת. נכון? אני לא טועה. אנחנו עסוקים ב... אני רוצה להזכיר, מאמר רביעי בתחילתו, כן, שאלה? מאמר רביעי בתחילתו עוסק בנושא שעסקנו בו גם במאמר שני בתחילתו. וזה הנושא של השמות או התארים האלוהיים. השמות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא. והשאלה מתבקשת באופן מיידי, מדוע הדיון בנושא הזה מחולק לשני מאמרים, תחילת מאמר שני ותחילת מאמר רביעי? מדוע לא לאחד את הכל בסוגיה אחת? והתשובה היא, לפי מה שאנחנו למדנו קצת בהרחבה בשיעורים הקודמים, זה שמאמר שני עוסק בקדוש תפיסה שלנו את האלוהות בתקופה שאחרי הנבואה. ואילו מאמר רביעי עוסק בתפיסה שלנו את האלוהות בעידן הנבואי. והנפש קולטת את זה אחרת לגמרי. זה ההבדל בין מפגש תיאורטי למפגש חי. בתקופה של הנביאים, האלוה נגלה אל בני האדם. צריך לזכור שהתופעה הזאת נפסקה. אחד הדברים שקיבלתי מרבותיי זה שעל מנת להבין מהי הנבואה, צריך קודם כל לשים לב שהתופעה הזאת הפסיקה. כלומר, אין יותר נבואה, זאת היא עובדה, וזאת היא עובדה ארוכה. זה כבר 2400 שנה בערך שהדיבור הפסיק. ולכן אנחנו בעולם חולה מהבחינה הזאת. עולם שבו מי שבראו איננו פונה אל האדם לדבר עמו. בתוך עולם כזה שבו אין נבואה, נותר בידינו כלי אחד שהוא עדיין שמיש, והוא השכל. אבל השכל איננו מפגיש. כלומר, אני יכול לדבר על מנוע, למרות שלא ראיתי מנוע חי מימיי. אני יכול לדבר על אדם שאינני מכיר, ולאסוף עליו בוכתה של חומר, לדעת הכל עליו. מספר התעודת זהות, את התיק הרפואי, את המשפחה, הקורות חיים, מה שאומרים עליו חברה, כל זה אני יכול לדעת. אני יכול להיות מומחה, לכתוב דוקטורט, על אותו אדם שלא, מעולם לא פגשתי. זה סוג מסוים של היכרות. יש אפשרות אחרת, שאני פוגש את האיש הזה ישירות. יכול להיות שבמפגש הישיר, יש לי הרבה פחות אינפורמציה מאשר בכל הבוכתה של חומר. אבל פגשתי את האיש. אותו דבר לגבי היחס שלנו אל האלוהים. היום אנחנו מאוד מלומדים ויודעים הרבה מאוד דברים על שום דבר. על כלום. כי אין לנו את חוויית המפגש. סליחה, אמרתי טעות. אין לנו חוויית המפגש. אמרתי את המילה את, אחרי אין. אין לנו חוויית המפגש. ואז אנחנו בעולם מדולדל, ריק. בעוד שבזמן הנביאים, אמנם לא ניסחו את החוויה במונחים של קטגוריות חשיבה פילוסופיות, אבל המפגש היה עובדה. זה לא רגשות, זה חוויה של מפגש. למשל, כאשר ישעיהו הנביא אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. אוטומטית, אפשר לשאול את ישעיהו הנביא, תגיד, כשאתה אומר שפגשת את השם, אתה מתכוון להופעה או לעצמות? או לעצמות המופיעה בהופעה? או שמה אך ורק להכרה הסובייקטיבית של המפגש הזה? האם בעצם אתה, כשאתה אומר ראיתי, האם ההכרה הזאת היא חושית, או שמה היא חוש של הדמיון, או שמה היחוש של השכל, ועוד כמה דברים כאלה. או נשאל את ישעיהו, מהי הסיבה של המראה הזה? מהי הסיבה הפועלת? הסיבה התכליתית? הסיבה החומרית או הסיבה הצורית של המפגש הזה שאתה מתאר? מה יענה לי ישעיהו על כל השאלות האלה? הוא יענה לי, אתה מבלבל את המוח. מסיבה פשוטה, החוויה של המפגש של ישעיהו היא עולה על כל קטגוריות ההסברה של המפגש. אבל עבורי, אני, שאני בעידן שאחרי הנבואה, אני זקוק לכל ההסברות האלה כדי לשחזר, לפחות בצורה אינטלקטואלית, מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. במובן. וזה הסיבה להבדל בדיון בין מאמר שני לבין מאמר רביעי. אם תשימו לב, מאמר שני מדבר על תארים, ואילו מאמר רביעי מדבר על שמות. תואר זה משהו אימפרסונלי, ושם זה משהו פרסונלי, זה מישהו. אני חושב שההבדל פה הוא מאוד ברור. אם יש פה שאלה, אני מוכן להתייחס. מה? רגע, יש לך שאלה? ידידיה. מה הכלל בשיעור? כשיש לי מישהו שאלה, את מי הוא שואל? את הרב, לא את החבר שלידו, נכון? למה? כי זה מפריע לי שאתה מדבר איתו, ולא מפריע לי שאתה מדבר איתי. אם תשאל אותי, יכול שזה יפריע לאחרים, אבל מה אכפת לי? בסדר? עכשיו, לגבי השאלה שלך, מה זה אימפרסונלי? הכוונה מחוסר אישיות. בסדר? אתה רואה? הרווחנו את הזמן. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שהנביאים לא כולם ראו.
לא. גם בזמן הנביאים לא כל העם ראה. רק קצת נביאים.
שאלה יפה. אתה אומר, בזמן הנביאים לא כולם ראו, רק הנביאים. איך אתה אומר? זה לא נכון. ברגע שיש נבואה, יש הקרנה על הכל. זה כמו שאם יש לך תחנת רדיו, אז גם מי שאין לו מקלט, הוא מופעל על ידי הגלים. ולכן הוא מבקש לא לגור בשכונה שבה יש אנטנה. נכון? אותו דבר, אפשר לומר, התקופה של הנבואה היא תקופה של נוכחות אלוהית בעולם. זה נכון שהקליטה המבוררת נמצאת אצל הנביא, אבל זה משפיע על כל האווירה של העולם כולו. ולכן זה עולם שבו למשל לא התפתחה פילוסופיה. זה מאוד מוזר, בימי הנביאים. מדוע לא היו פילוסופים בימי הנביאים? פשוט מאוד. כי הרי מה עשה הפילוסופיה? הפילוסופיה נותנת תשובות על שאלות שיש לך על העולם. לכאורה, אם יש לך שאלות על העולם, את מי צריך לשאול? את ריבונו של עולם. אז גם אם אני אישית לא מדבר איתו, כיוון שיש מישהו בסביבה שלי, בשכונה שלי, שמדבר איתו, אין לי כל צורך לפתח פילוסופיה. ולכן הייתה אווירה אצל הגויים, אווירה מיתולוגית. האווירה המיתולוגית הייתה, כל הסיפורים של המיתולוגיה, זה היה תיאור של עולם החוויות שלהם, הם תיארו את האופן שבו הם קלטו את הנוכחות האלוהית בעולם. ולכן הייתה גם כל כך הרבה עבודה זרה באותם הימים. מובן? טוב. אם כך, אנחנו יכולים, אחרי כל ההקדמות האלה, חזרנו על הדברים האלה מספר פעמים, כן? עכשיו אנחנו יכולים ללמוד בפנים. אמנם אל, אז זה כבר גם כן קראנו. אז בואו נראה, ואין שם, כן? זה פעם אנחנו בעמוד קוף נון דלת בתוך פרק א', ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' כ' ו' כ' יתברך ויתרומה. כן? זאת הפעם הראשונה, אם כן, שאנחנו עסוקים לערב דוחמים, שאנחנו עסוקים בהסברת שם הוויה, שם המפורש, מה שנקרא. זהו שם פרטי. זה כמו שמשל יש אחד, קוראים לו איציק, שם פרטי. שם משפחה, בלובשטיין. אז זאת אומרת, יש השם הכללי, המשפחה שאליה הוא שייך, אבל בתוך המשפחה יש מישהו ספציפי, איציק. אז אומר כך, אין שם יותר מדויק ויותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' כ' ו' כ' יתברך ויתרומם. זהו שם פרטי. בו רומזים לאלוה לא בתואר המקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים נוספים על עצמותו, ולא בהכללה כבשם הכללי אלוהים, כי אם בשם המיוחד לא. שכן הוא נקרא השם על דרך הייחוד, ספציפיות. כאילו שואל, מי הוא אלוהים שיש לעובדו? השמש, או הירח, או השמיים, או המזלות, או אחד הכוכבים, או האש, או הרוח, או המלאכים, הרוחניים, או זולתם? כי עלו לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, וכל אחד מהם סיבה להתהוות דברים ולהפסם. ועל זה באה התשובה, השם. כאילו אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון, למשל. כן, למשל, זאת אומרת שאפשר גם להגיד איציק, כן? או דודו, או אלברט, או אפילו יולנדה. אבל פה זה נאמר רק למשל. בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון, או איציק, או דודו, או אלברט, או יולנדה, תיוודע אמיתת עצמותם. שאני אדע בדיוק על מי מדובר. לא, זה בעצם אמירה אנטי-פילוסופית מובהקת, נכון? עד כאן ברור מה שהוא אומר? כלומר, מי הוא אלוהי ישראל? מי הוא האלוה? תשובה, מתקב אבקל. שם יפה. אמר הכוזרי, השאלה מתבקשת מיד, ואיך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו? וכל ראייתי עליו מפעולותיו. בעצם, איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? שאלה רצינית מאוד. כן? השאלה הזאת, מה? זה פילוסופיה, אבל שאלה אמיתית. אנחנו גם כן קצת פילוסופים חוץ מזה, שאנחנו יהודים טובים. כלומר, אתה אומר לי לדבר על מה שאי אפשר לדבר. זה כמו שתגיד, תתאר לעצמך את שורש מינוס אחד. אבל אין שורש למינוס אחד. שורש ריבוי, נכון? אז אומרים, אתה צריך לכנות את מי שאין לו כינוי. אתה עושה צחוק. מה?
מה שמדברים זה בעצם ביטוי.
כן, השאלה מה הביטוי הזה אומר. הרי הוא אומר, כשאתה אומר את הביטוי הזה, אתה מתכוון אליו באופן ספציפי, אבל איך אפשר? נכון? זאת השאלה. כן, גם במאמר שני, אם תשמרו את הדף, אבל תסתכלו במאמר שני, בעמוד... איפה זה? מאמר שני בעמוד בעמוד ממחת. מה הוא אומר שם? אמר החבר, כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו. נחמד, אבל מה עם שם המפורש? בסדר? מה? הוא לא מובן. כן, הוא לא אומר. איפה הוא אומר? הוא אומר כאן, במאמר רביעי. אז אם כן, השאלה, איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? ואם יכול, האם אפשר בכלל להאמין באלוהים? איך אני יכול להאמין? כלומר, להיות מחובר, מקושר, לדבר. מה שאין לי אפשרות אמיתית להיות מקושר ומחובר אליו. יש פה איזה בעיה אמיתית. מזה אפשר להגיע גם לאתאיזם. השאלה אם יש גם משמעות לאתאיזם בדבר הזה, בתפיסה הזאת. הרב קוק בספר אורות מתאר את הקושי הזה. בעמוד קי"ט. בחלק הנקרא צימאון לאל חי, זה תחילת זרעונים שם. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוהי. כן? כלומר, איפה אתה מרגיש טוב? כשאתה מקושר לאלוהים. אני מדלק פה שבע שורות. עוד שורה. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. יפה, אמירה יפה. כן, מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר. שבתך ומשנתך, המה ינחמוני.
מזמור
כף ג'. מזמור כף ג'. אני מבסוט. אבל, האלוהים, הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו, איזה רגש ורעיון הוא. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל הדעת לנוח. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוהים יגיעים ועייפים ברוח. אתה פוגש תלמיד חכם, דורש אלוהים, והוא עייף. ממה הוא עייף? כי הוא מבקש את מה שאין שום אפשרות להשיג. נכון? גם פה הוא אומר בהמשך, אני מדלג על עוד שבע שורות, על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוהים היא מגמתם הפנימית. זה מה שקרה, המשבר הפוסט-מיסטי. מצוי מאוד, בני 15-16, יש להם הרגשות. הרגשה של חיבור. גיל 17-18, נשבר. משבר אמונה. למה? כי ניסית להשיג את מה שאי אפשר להשיג. רבנו, מדוע לא אומרים את אותיות השם כפי שהם יוד, ה'? שמעתי בשם מקובלים גדולים שאין בזה בעיה. ואני לא שמעתי, מה אני אעשה? טוב. זה לא פשוט, יש אומרים, תסתכל באנציקלופדיה התלמודית ערך אזכרות, ותראה את הדיון על זה. נכון שאחינו יוצאי תימן, באמת אינם רואים בזה בעיה. בשאר עדות, אני חושב שהתרגלו שלא לומר כן. טוב, על כל פנים, יש קושי גדול.
האם יש פה ספר כל הנבואות? לא. טוב, לא משנה. אז זה שאלה.
ואצל גדולי ישראל מצאנו תשובות בסגנונות שונים לשאלה הזאת, להתלבטות הזאת. בואו נראה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אתה שואל, האם הלא מאמינים קרובים יותר לאמת מאשר המאמינים? זאת השאלה שלך? האם זאת השאלה שלך? כן, הבנתי. אז האם זאת השאלה שלך? התשובה היא שהרבה פעמים זה נכון. כלומר, הרבה פעמים הכופרים יותר קרובים אל האמת מאשר המאמינים. לא תמיד. אני אסביר למה הכוונה. המאמינים יש להם נטייה לעבודה זרה. כי הם מגדירים את אלוהים. הכופרים, יש להם נטייה לאפיקורסות, כי הם מתעלמים מאלוהים. אז השאלה היא, איפה נמצאת האמת? האם היא נמצאת אצל עובדי עבודה זרה, או אצל המתעלמים? איפה היא נמצאת באמת? לא פה ולא שם. נכון? כלומר, הוויכוח, יש ויכוח כזה מצוי, האם יש אלוהים או אין, או אין אלוהים. מכירים את הוויכוח הזה? יש ויכוח כזה. יש אנשים שאומרים שיש אלוהים, יש אנשים שאומרים שאין אלוהים, נכון? השאלה היא, מי צודק יותר? כלומר, ברור ששניהם טועים. שניהם טועים. להגיד שיש אלוהים זה שטות גמורה. כי אתה בא להגדיר אותו בתור חלק ממכלול היש. גם האמירה אין, גם היא מוטעת. בגלל שאין זה פשוט יש במינוס. זה מינוס יש. אז בערך מוחלט, מינוס ופלוס, הם בעלי אותו הערך, נכון? פלוס 3 ומינוס 3, פלוס 4 ומינוס 4, הם שווים בערכם, נכון? בערך מוחלט. כך שקשה לקבל, לא את ההגדרה אומרת יש, לא את ההגדרה אומרת אין, כי הרי ריבונו של עולם הוא שורש היש והוא שורש העין. יחד עם זאת, אלה שאומרים אין, הם בדרך כלל יותר קרובים לאמת. כי הם באים לשלול עבודה זרה. באים לשלול את הציורים המצויים בנפש. בסדר? אבל זה לא תמיד כך. בסדר? טוב.
מחילה, עוד מקור לתשובה הזו, במבוא לזוהר, בקדמה, שם יש תשובה.
במבוא לזוהר את אומר יש תשובה לשאלה, לאיזה שאלה? מה אומר הזוהר? את אומר שהזוהר עונה על השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. מה הוא עונה? כן, מבוא להקדמת הזוהר. אז מה הוא אומר? שיש או אין? אני רוצה לדעת.
יש.
יש? זה התשובה שלו?
איך אני זוכר? מה אני אגיד?
לא יודע, זה מאכזב קצת. למשל, תראה, אתה אומר ככה, בני ישראל שאלו, מובא בספר שמות, היש השם בקרבנו עם עין. שאלה אמיתית, האם הקדוש ברוך הוא מתגלה אצלנו בתור יש, או שהוא מתגלה בתור עין? כלומר, האם דרך הנוכחות או דרך ההיעדר? ודווקא התפיסה שדרך ההיעדר היא יותר גבוהה מאשר התפיסה שדרך הנוכחות. אז למה הם נענשו? כי הם שאלו בחוצפה. האופן שבו הם שאלו את השאלה היה האופן של התרסה. אבל זה נכון שצריך להשתחרר מקטגוריות חשיבה אנושיות. וגם יש וגם אין, זה הרבה יותר נמוך ממקור היש ומקור האין. כן.
יש קשר,
אז
לפי זה גם שורש זה הגדרה. למה גם
נעצרים
רק לנקודה אחת?
לפי זה גם שורש זה הגדרה, נכון. לכן גם זה לא נכון להגיד.
אבל למה להיעצר דווקא בנקודה אחת? להגיד שזה השורש.
לא,
אולי שזה עוד
סיבה. לא, אני לא מבין מה שאתה שואל. אתה אומר, למה להיעצר בנקודה אחת? מי אמר שאני נעצר שם?
לא, אז אני שואל. כשלמדת
לבירור,
אני לא הבנתי...
לא, באמת לא הבנתי.
אוקיי. אני אומר, הרבה פעמים אומרים שיש מקור לכל מה שנוצר.
גם האמירה מקור היא אמירה יחסית. כלומר, כל הסברה, כל מינוח שאתה תשתמש בו, הוא מותר ברבון מוגבל. כלומר, מותר להגיד מה שאתה רוצה בתנאי אחד, שלא תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות. אם כן, תנאי לאמונה, חוש הומור. לא באמת. אם אתה רציני יותר מדי, אתה רחוק מן האמונה האמיתית. מובן? כן, בבקשה.
מה שאמרנו, מה שכבודו שאל,
אתה אומר ככה, לפעמים אתה שואל שאלה יפה, אתה אומר אולי בעצם כיוון שאני רואה שהשאלות האלה עשויות לבלבל אותי, עדיף בכלל לא לשאול שאלות ולהישאר עם אמונה פשוטה, בתנאי שהאמונה הפשוטה הזאת איננה עבודה זרה. כי זה בעיה, הרבה פעמים למשל יש אנשים אומרים, שמע, אני לא מבין שום דבר, אני רק חושב שיש כוח עליון. האמירה הזאת יש כוח עליון היא אמירה אלילית. אלוהים הוא לא כוח, הכוח מאיתו, אבל הוא לא כוח. אז כך שזה לא פשוט הדבר הזה. עכשיו הרב קוק בספר מידות ראייה שבסוף מוסר אביך, הוא דן בשאלה שלך, האם מותר להסתפק באמונה פשוטה או לא? אז הוא אומר, זה תלוי. אם אתה אדם שבכל דבר בחיים אתה פשוט, וגם בתחום האמונה אתה אומר, אני הולך בפשטות, זה בסדר, זה קשר. אבל אם בכל שאר תחומי החיים אתה מורכב, ואתה מבודק את הדברים, את תכליתם, ולא מאכילים אותך לוקשים, ודווקא בתחום האמונה החלטת שאתה פשוט, אומר הרב קוק, אז אתה מרמה את עצמך. אולי נקרא את זה בפנים, זה כתוב כל כך יפה. זה בסוף מוסר אביך, יש חלק הנקרא מידות ראייה, בערך אמונה, פסקה י"ח. האמונה היא טהורה כשהיא מלאה רגש פנימי בלי עונה עצמית, בלי פניות זרות. כלומר, אדם לא משקר לעצמו. ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, הנה זה מה שאתה מציע, אינה מעכבת. אפשר להאמין אמונה פשוטה. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. ואם ימאס זה את הדעת, ויגיד, אני לא רוצה, זה קשה לי. תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. מרמה את עצמו. בסדר? אז זה תלוי. עכשיו, לומר את האמת, הדור שלנו, וככה הרב הבין במאמר הדור, המחלה של הדור שלנו היא בראש. כלומר, הדור זקוק ל... בירורים אמיתיים בשאלות של אמונה. מה שהדור זקוק זה לא שיתנו לו נרות להדליק לשבת, או שיניחו לו תפילין בזול, או שיראו לו סרט יפה ומרגש על ירושלים. כל הדברים האלה הם חשובים, הם צרכים של הנפש, אבל שום דבר לא ישתנה כל זמן שלא יעסקו בשפיץ של הראש של הפירמידה. והשפיץ של הראש של הפירמידה זה השאלות השכליות העמוקות. ואני אגיד אולי את זה ככה, יש הרבה צרכני דתיות היום, צרכנים. אני צורך חשמל, מזון, כסף, דת, פולקלור, כל זה אני צריך. והנה הגיע אליי בחור סימפטי והוא נתן לי חוברת צבעונית, לא יפה? נחמד. הוא הביא לי אפילו כוס קידוש. אני מוכן לחוות את הטלוויזיה לחמש דקות כדי לעשות קידוש. מה, זה לא יפה לעשות את זה עם המשפחה? זה יפה מאוד. וזה יפה לבקר בכותל. זה חוויה. הילדים כל כך נהנו מן ההסברים שנתן המדריך. זה כל כך יפה יהדות. יהדות is beautiful. אבל, כשאני פותח את הטלוויזיה, ואז אני רואה את חיים יבין, אז אני נפגש עם הנורמה העליונה של התרבות. בית המשפט העליון הוא זה שיודע באמת מה חשוב בעולם. למרות שאני, בגלל החולשות שלי, אני צורך תרבות ופולקלור. ויש פה בעיה, שהרבה פעמים נמנעים מההתמודדות עם שאלת הנורמה הבסיסית של התרבות. איפה היא נמצאת? היום במדינת ישראל הדבר הזה עדיין לא מוכרע. יש תזוזה מסוימת, אבל עדיין מאוד מקובל שהנורמה העליונה של התרבות נמצאת במקום פלוני שהוא לא בית המדרש. כן.
לא, רציתי להגיד, אני אגיד את זה כמו
איזה. בבקשה.
הוא לא אמר שגם אני יכול להכיר את אדם בין התזוזת אמון וזה. אנחנו דיברנו לפני החדים וגם השיעורים, שהעניין של האמונה זה לא צריך להיות בדוק. האמונה זה אמונה. אני מאמין שהאבא שלי היה אבא שלי. חוץ מאני שאני יכול לבדוק שהוא היה האבא שלי לפי המשפט. זה מה שאני אומר, כל מחקר שאני עושה יכול להיות שיהיה יותר רחוק מהאמת. אז אולי זה יותר טוב שלא נחתוב שום דבר, רק להאמין מה שאנחנו מקבלים לפי המשורה.
נאמר ככה, אמרו האומרים שצריך להאמין כאילו שאין חקירה ולחקור כאילו שאין אמונה. מובן?
אז זה יורש את האמונה?
לא, זה האמונה באמיתותה. כלומר, האמונה ביהדות, המושג של אמונה הוא רחוק מאוד ממה שמקובל היום. המושג של אמונה ביהדות זה הזיכרון של ההתגלות. אנחנו זוכרים שפעם זה היה משמעותי, זה היה רציני. זה זיכרון. כן, זה המשמעות של האמונה היום. כלומר, אנחנו זוכרים שפעם האלוה נגלה אלינו. הזיכרון הזה הוא היסוד של האמונה. אבל לא האמונה במובן של איזה מין רגע שבא מנפש האדם. זה החוויה הדתית. החוויה הדתית היא מסוכנת. החוויה הדתית יכולה להוביל לעבודה זרה. ברור. זה מה שאני התכוונתי. בסדר? טוב. כן, מה אתה רוצה?
אבל אם מה שהרב אמר שצריך בשביל אמונה אמיתית צריך לשמור, ההלכה היא לא, ההלכה וכל התפילה לא הכי מצחיקות. משהו שהוא מאוד מוגדר, משהו מאוד הלכתי, משהו מאוד מדויק, משהו מאוד רציני, שצריך לדעת
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שמה שאני אמרתי שבשביל להאמין צריך חוש הומור, אתה אומר, אבל ההלכה והתפילה הם דברים מאוד רציניים. יש לי שאלה, למה דיברת על ההלכה? הלכה זה לא אמונה, הלכה זה מה שצריך לעשות. אז באמת פה שצריך להיות רציני, זה מותר או זה אסור? זה לא חצי מותר או חצי אסור, או מותר או אסור. עכשיו, אם אתה מדבר על תפילה, תפילה זה דבר עם חוש הומור אדיר. כלומר, אני פונה לקדוש ברוך הוא כאל מי שאפשר לשכנע אותו, לדבר איתו, ושהוא שומע את דבריי, ואם אני אבקה קצת, הוא גם ישתכנע. בשביל להתפלל צריך חוש הומור בסיסי. עכשיו, אם תשאל, מה כן דורש חוש הומור? סתרי תורה. כלומר, ככל שהאדם עולה אל ספירות של חשיבה יותר עליונה, הוא זקוק ליותר גמישות מחשבתית. והגמישות המחשבתית היא בהכרח צחוק. למשל, אם תקרא את הספר של איינשטיין, אלברט, זה לא אותו אלברט מהדוגמאות מקודם, אבל היה אלברט איינשטיין, יהודי, כתב ספר בשם תורת היחסות. קראת את הספר? שווה, כדאי לקרוא. באמת. זה, אגב, מעניין מאוד, שתורת היחסות, שהיא אמורה להיות שפיץ שבשפיץ בפיזיקה, איינשטיין ידע לנסח את זה באופן כזה, שאפילו האדם פשוט מבין מה שהוא כותב. אבל מה שמעניין, שרואים שכדי להגיע למסקנות שלו, הוא היה זקוק לחוש הומור על כל, בכל עמוד ועמוד. כן, כלומר, זה, הוא שאל את עצמו, אתה אומר לי שהבניין הזה הוא בגובה 20 מטר. תסביר לי מה זה גובה. ואז הקושיות שהוא מקשה על האמירה שהבניין הזה הוא בגובה 20 מטר, מראים על מורים על גמישות מחשבתית שאין כמוה. או? לא.
אבל גמישות מחשבתית?
גמישות מחשבתית זה צחוק.
לא, בסדר, אין בעיה, אבל השאלה... אז כאילו, אוקיי.
אוקיי, טוב. עכשיו, אחרי כל הדברים והאמת האלה, אבא נקרא את דברי הכוזרי. אמר הכוזרי. ואיך? אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא. כן, אותה שאלה. אמר החבר, יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. כלומר, אם הוא דיבר איתך, אתה יודע מי הוא. הוא לא דיבר איתך, אתה לא יודע מי הוא. פשוט מאוד. הפתרון, אם כן, להיות נביאים. תהיו נביאים, לא יהיה לכם בעיה. לכן גם שם הוויה, יודקה ובקה, הוא לא המצאה פילוסופית, אלא זאת ידיעה שנמסרה. היא נמסרה לנו.
כן?
משה, כשהוא הולך, אומר, הנה אני הולך לדבר עם בני ישראל, ואני אגיד להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר הלב? למה שמשה לא ימציא מילה? יגיד, הסיבה הראשונה ברוך הוא. או יגיד, שורש קטגוריות ההכרה. או שהוא יאמר, תאוס. או צ'יפופו. או כל שם ושם העולה על דעתו. כלומר, למה זה כל כך חשוב למשה לקבל מהקדוש ברוך הוא את האינפורמציה של שמו? ואמרו לי, מה שמו, מה אמר עליהם? כנראה שמשה הבין שאצל בני ישראל לא משחקים. אם אתה לא יודע את השם, אז זה לא זה. לך תחפש את החברים שלך. אתה לא נשלחת באמת. הסגבהו כי ידע שמי. לכן גם זה תואם את האופי של התרבות השמית. אנחנו בני שם. מי שנותן שם. או? מה שאין כן אצל בני יפת, שאצלם. העיקר זה ההתפשטות.
אבל הייתה התגלות, אז איך מדו שיש שם בכלל? מה מוכיח את האמינות בכלל?
מה, אצל מי?
אצל בני ישראל.
בני ישראל אתן להם מסורת אבות. אצל בני ישראל יש מסורת אבות של אלוהי אבותיהם. משה הוא בא מבחוץ, הוא בא מבית פרעה, הוא בא ממדיין, זה משהו אחר. או? טוב. אז זו, אז לכן היה צריך שיתגלה שם הוויה. השם אומר למשה, קוראים לי י' כ' כן. תמסור את זה. כן? טוב. אמר החבר, יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה. עכשיו יש פה תוספת על עדות הנבואה, ראיית הלב. מה זה ראיית הלב? אנחנו נגיד את זה בעברית מודרנית, אינטואיציה. יש אינטואיציה, או בעברית אחרת, השערה. בספר משלי נאמר, נודע בשערים בעלה. אומר הזוהר, מה זה נודע בשערים? כל חד וחד לפום מה דמשער בליבה. יוצא לפי זה שההיכרות שלי את האלוהות היא אינטואיטיבית. היא שונה מן ההיכרות שלך, כל חד וחד. לכן זה גם לא ניתן למסירה. לא יכול לספר לך. אם כן, מדוע ישמעאל שמצוין בצחוק, בן האמה מצחק, לא יצאו ממנו מדענים דגולים או תיאורטיקנים מבריקים, אלא רק רע כל היום? בגלל שהוא מצחק והוא לא יצחק. כלומר, יש נופנים של צחוק. יש צחוק של אני מרוצה מן המצב, אני מצחק. סימן שאני סובר כדעתו של ההוגיש שחברה, שכאשר שאלו אותו מפני מה אתה צוחק, אז הוא ענה, העולם מצחיק אז צוחקים. נכון? והשאלה, האם זה נכון? התשובה היא שזה לא נכון. העולם לא מצחיק. אז מי שצוחק בעולם שאיננו מצחיק, הוא אכזרי. ולכן גם הוא לא מסוגל לקדם את העולם. לעומת זה, מי ששמו יצחק, הוא צוחק על שם אסוף, לפי העיקרון הידוע, שצוחק, מי שצוחק, אחרון. וכמו שנאמר בספר משלי, ותשחק ליום אחרון. אז זה צחוק שיש בו כדי לקדם. זה עונה על השאלה שלך. טוב, אז בואו נמשיך. יש ויש עליו רמז. אני חושב שפה נגדו בנקודה, הייתי אומר, מאוד עמוקה של רבי יהודה לוי. זה קשור באיזשהו מקום למחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מובא במדרש. איפה החוכמה נמצאת? רבי אליעזר אומר, החוכמה בראש, ורבי יהושע אומר, החוכמה בלב. אז פה יש העדפה, ביקור, של הראייה של הלב. לא, 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 לא. הוא הטוב שהעלית את זה, את הטעות הזאת. זה לא רגש. רגש זה משהו אחר. זה, הרגשות זה סוג של התעוררות שמשהו חיצונית למפגש עם הדבר עצמו. זה מה שזה עושה לי. כן? אני יודע שאני הולך לפגוש אותך, זה משמח אותי. אבל עצם החוויה של המפגש איננה רגשית. זה מפגש. בוא. לא, זה לא ההבדל בין ההבנה השכלית לרגשית. כי ההבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית, כותב הרב קוק באורות הקודש. אלא זה הבחנה בין החוויה, לבין ההכרה השכלית רגשית, לבין החווייתית. החווייתית הוא, מה? זאת העובדה של המפגש. מה? זה שורש החוכמה. נאמר ככה. מה?
זה לא יכול להיות שיהיה חוכמה עם ההרגשה שלי, זה יוצא מהלב, זה צריך להיות, לא יודע, עם הראש.
לא, יש חוכמת הלב, יש חוכמת הלב. זה חוכמה שהיא למעלה מההסברות. כלומר, אני אגיד לך משהו. זה אחד הדברים שהפילוסופיה של המאה ה-20 דווקא התחילה להבין. שברגע שאתה מסביר דבר במושגים, אתה מתרחק מן הדבר עצמו. זה היידגר, דיבר על זה הרבה. כן? אני אתחיל להסביר, דווקא ההסברה מרחיקה אותי. מה שאין כן, המפגש הבלתי אמצעי הוא למעלה מן ההסברה. כן, גם רבי נחמן ברסלב אומר, יש דברים שאם אתה תגיד מילים, אז אתה כבר לא תדע מה זה. עדיף תשתוק. כן? זה מעניין מאוד שזה נפגש עם אינטואיציה של הרמב״ם בפירושו למסכת חגיגה. במשנה, בפרק ב' שאומרת, אין דורשין במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אומר הרמב״ם, מה הסיבה של האיסור הזה? למה לא לדבר על מעשה בראשית ועל מעשה מרכבה? אומר הרמב״ם, כי יש שם עניינים הנודעים לשלמים, שאם יבוא אדם לבאר אותם במילים, הרי שיסור עניינם ויפוג טעמן. אתה הסברת לי? אז זה כבר לא זה. יוצא לפי זה שמשהו קורה כאן ראיית הלב יכול להיות הרבה יותר עמוק מאשר הראייה השכלית. כן, בבקשה.
אז אולי נפתח את זה עוד שלב קדימה, בעצם רק לשאול שאלות, בלי לנסות לענות
עליהן. ואז זה משהו שאולי יתקרב. נגיד ככה, אתה אומר דבר נכון. והוא שעדיף לשאול שאלה טובה מאשר תשובה בינונית. זה נכון. אבל טוב לשאול שאלות ולקבל תשובות, כדי לשאול את השאלה האמיתית. כי אנשים שואלים שאלות, אבל שאלות מטופשות. אז עדיף שתשאל את השאלה, תקבל תשובה. ואז זה מפנה בנפש מקום לשאלה יותר גדולה. ואז אפשר לומר שהחיים ההכרתיים הם כמו שרשרת. יש, נגיד, כל טבעת בשרשרת, עשוי החצי השאלה, חצי התשובה. כבר נתת תשובה, זה עורר שאלה חדשה, שעורר תשובה חדשה, שעורר שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. השאלה מה יש בסוף? האם בסוף זה נגמר עם תשובה, או שזה נגמר עם שאלה? כלומר, האם זה טבעת סגורה או טבעת פתוחה? מה יש בסוף?
שעדיף שזה
יהיה
שאלה.
ברור שבסוף זה שאלה. הרי היה, משה רבנו, היו לו שתי שאלות. השאלה האחת הייתה, הראיני נא את כבודך, ועוד שאלה הייתה לו, הודיעני נא את דרכך. אומר הרמב״ם, על השאלה הודיעני נא את דרכך קיבל תשובה. הראיני נא את כבודך לא קיבל. אבל, אף על פי שלא קיבל תשובה, אומר הרמב״ם, מאחר ושאל, השיג יותר ממה שידע לפני ששאל. כי יש עיקרון ששאלת חכם חצי תשובה. אז זאת אומרת שיש מעלה בזה שאני הצלחתי להגיע לשאלה. לא כל אחד מסוגל לשאול את השאלות של משה. טוב. נניח שאדם אמר לך, אצלי בבית לא נהגו לעשות ככה. הוא צדק, לפי הסבריך בשיעורים השונים. האם אין זו העדפה לאמונה פשוטה? הרי יביאו לו לאדם סוגיות שכליות עמוקות, ועדיין, אף על פי כן, הוא יפסוק לפי אביו. נכון. זה בהלכה. ההלכה זה לא אמונה. ההלכה זה הלכה. כן. עכשיו, אם אתה רוצה דיון על נושא האמונה הפשוטה בכלל, בכוזרי, זה מבואר בתחילת מאמר חמישי. קצת סבלנות. עוד מעט מגיעים למאמר חמישי. כן, לפי הקצב של עכשיו, אני משער שתוך 20 שנה. בבקשה. מה אתה רוצה?
אני?
כן, אתה. רצה להגיד משהו, לא?
לא, בסדר. על הנקודה הזאת של החכמה, יש לו פשוט מורה שאצל בצלאל, בכל החכמת דבע, כזה ברור, נתן בליבו.
נכון.
אז למה צריך להיות ויכוח?
אין פה שום ויכוח. אנחנו מסכימים.
בין החכמה בספר או בלב?
למה יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע?
כן.
כתוב, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. משמע שיש חכם לב, יש חכם שהוא לא חכם לב. סימן שיש לי סוגי חוכמה. טוב, אז בואו נראה את הדברים בתוך הבפנוכו, של הבתוכו. אמר החבר, יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה ובראיית הלב. כי הבאת הראיות מטעה, וממנה נולדו המינות והשיטות הנפסדות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת את השם רק בדרך ספיקולטיבית, יש סביר מאוד שתגיע לטעויות. רגע. שלום וברכה. בתרגומו של הרב קפח, במקום ראיית הלב, מובאת המילה שכל. אבל נרמז עליו בעדות הנבואית ובשכל. אם כן, הנושא עומד במחלוקת בין המתרגמים. טוב, צריך לבדוק מה נאמר בערבית. יש חוברת מעניינת שהוציא הרב דוד לנדאו בכמות מצומצמת על תרגומי הכוזרי, והוא בחן 5-6 תרגומים שונים, והוא מראה באופן עקבי את העדיפות הברורה של התרגום של אבן תיבון על כל התרגומים האחרים. החוברת בנויה כדוגמה של מאמר רביעי של ספר הכוזרי. הוא מביא שם 24 האותיות הראשונות של המאמר הזה, ואני, מה שהתרשמתי שם, אני די סומך על מה שהוא כותב. לכן, אני מעדיף פה את התרגום של אבן תיבון, או של אבן שמואל גם, שהם אומרים אותו הדבר, שהם מדברים על הלב. אפשר לבדוק גם בתרגום של אבן תיבון, באמת. יש פה תרגום אבן תיבון? צריך תהיה. היה פה. פה חדש. אמר החבר, אבל רומזים אליו ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית. אז אתה לא יודע, או לב או שכל. כן, אבל גם אם נקבל את התרגום שכל המוצע כאן בשם הרב קפח, גם אם נקבל את התרגום שכל המוצע כאן על ידי הרב קפח, הרי שבשורות שבאות מיד אחרי המילה הזאת יש ביקורת על הידיעה דרך השכל. אז ברור שנצטרך פה להבחין בין שכל לשכל. יכול להיות. טוב, אבל פה רואים שמיד אחר כך הוא כותב, כי הבאת הראיות מטעה. כותב את זה מפורש. וממנה נולדו המינות והשיטות הנפסדות. כי בעלי השניות, הדואליזם, מה הביאם אל האמונה בשתי סיבות קדמוניות, אם לא הבאת הראיות? וכן, הדהריה, מה הביאם אל אמונתם בקדמות הגלגל, וביותו סיבת עצמו וסיבת זולתו, אם לא הבאת הראיות? אף עובדי האש ועובדי השמש לא הגיעו לעבודתם זו, כי אם על ידי הבאת הראיות. אולם דרכי הבאת הראיות שונות זו מזו. כלומר, אין לוגיקה מוחלטת. מהם שבאו בדיוק רב, ומהן שקיצרו בזה. והמדויקת ביותר היא דרך הפילוסופים, כלומר, תלמידי אריסטו, ואותה מביאה דרך זו לידי אמונה בלא אשר אינו לא מרע ולא מטיב לנו ולא יודע דבר על תפילותינו ועל קורבנותינו, על עבודתנו או על מריינו. וכן, לידי אמונה שהעולם קדמון כקדמות האלוה. ולכן, אין אצל הפילוסופים שם פרטי לאלוה שם בו ירמזו לו לבדו. כלומר, במילים אחרות, אפילו הפילוסופים האריסטוטליים, שהם סך הכל התקדמו מאוד מבחינה שכלית, לא הגיעו למסקנות נכונות. אז איך אתה יכול לסמוך על ספקולציה בידיעת המהות האלוהית? אי אפשר. היה גוי אחד בשם דקארט, הוא עסק בזה הרבה. הוא רצה לדעת, הוא רצה להביא הוכחות לזה שיש אלוהים. והוא כתב הוכחות, גם במאמר על המתודה וגם בהגיונות. רציני, לא? דקארט. מה ההוכחות האלה מוכיחות? ההוכחות האלה מוכיחות שהמוח של דקארט בנוי באופן כזה שההוכחות האלה משכנעות אותו. אבל זה לא יוצא למוח שלו. מעבר למוח שלו זה אי אפשר לדעת. לכן הוא אומר, לסמוך על זה, זה לא רציני. רק איש ששמע את דבר האלוה ומצוותו והזהרתו והודעתו, כי הוא גומל טוב לעובדיו ועונש על המרי, יקראהו בשם פרטי ככינוי מיוחד למי שדיבר אליו וברר לו כי הוא שברא את העולם אחר ההיעדר. לכן יש צורך במסורת. בכלל, כשהפילוסופים אומרים את המילה אלוהים או האלוה, מאיפה הם יקריצו את המילה הזאת? זה בא להם מהדת. כלומר, הפילוסופיה מצד עצמה לא הייתה ממציאה את המונח הזה. הפילוסופיה הייתה מדברת אולי על סיבה ראשונה, אבל לא מונחים בעלי אופי דתי. אם כן, בסופו של דבר, החשיבה הפילוסופית שתולה על גבי מסורת של התגלות. בסופו של דבר. לכן הוא אומר, הראשון בין האנשים מסוג זה היה אדם, שלא היה מכיר את האלוה, לולא דיבר האלוה עמו ויעד לו גמול ועונש, ובחר לו את חווה שיצרה מאחת מצרעותיו. כך נתברר לו לאדם, כי האלוה הוא בורא העולם, ואליו פנה אדם בדיבור, ואותו תיאר בתיארים וקרא לו בשם הוויה. לולא כל זה, היה אדם מתארו רק בשם אלוהים. כי לא היה מתברר לו אם אלוה אחד הוא או רבים, אם יש לו ידיעה בפרטים או לא. כלומר, מעניין מאוד לפי זה שההגדרה, חלק מההגדרה של האדם הראשון, זה מי שהאלוה מדבר עמו. מעניין, בדרך כלל, איך אנחנו קוראים למי שהאלוה מדבר עמו? נביא. יוצא לפי זה שמה זה אדם? זה נביא. האדם הנורמלי הוא הנביא. אם אנחנו לא נביאים, סימן שאנחנו תת אדם. אבל זה בסדר, אנחנו במועדון טוב, כולם בערך במצב הזה, כולם, כלומר אין לנו נביאים היום, אבל צריך לדעת שאנחנו במצב של הידרדרות. אנחנו נגזרת של האדם המקורי. לא שהנבואה איזשהו בונוס. לפי התפיסה הזאת, הנבואה זה המצב הנורמלי. אבל יש מצבים, מה אפשר לעשות? ירדנו מזה. אחרי אדם, באו קין והבל, אשר ידעו את האלוה בראשונה, מתוך מה שמסר להם אביהם, ואחריכן גם מתוך התגלות, בה נגלה גם להם. אחריהם בא נוח, ואחריו אברהם ויצחק ויעקב, ועוד, עד משה והנביאים שאחריו, וכל אלה כראו השם, כי כולם זכו להתגלות. פשוט. כלומר, אם אתה אומר השם, סימן שדיברו איתך. מעניין, אנחנו בתפילה אומרים ברוך אתה השם. מי יכול להגיד דבר כזה? שם לא, שם הוויה. אנחנו שם הוויה. אנחנו אומרים, אמנם, אומרים שם עדנות, אבל מתכוונים לשם הוויה. למי מותר להגיד דבר כזה? רק לנביאים. רק לנביאים. מסקנה, למי מותר להתפלל? לנביאים בלבד. נכון? זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. בסימן צדיק חץ של אור החיים. נכון? שרק נביאים יכולים להתפלל. זוכר? יצאו שמנוך. לא מאמינים לי, אה?
לא, זה כתוב בשולחן ערוך.
סימן... צדיק חץ. צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו ובו חמישה סעיפים. סעיף א', המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ויסיר כל המחשבות התורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זקה בתפילתו ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה, לבד ייקשל, קל וחומר, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים החסידים הראשונים, ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כלומר, כדי להתפלל, אני צריך להגיע קרוב למעלת הנבואה. איך אני יודע שאני קרוב למעלת הנבואה? אם פעם אחת הייתי נביא, אז אני יודע שזה קרוב. אבל אם אף פעם לא התנבאתי, אני לא יכול לדעת שאני קרוב. אולי סתם הזיה. לכן, נפסק בשולחן ערוך בעצם, שהתפילה מיועדת לנביאים בלבד. נשאלת השאלה, איך אנחנו מתפללים אם כך? כן? זאת השאלה שבעצם עולה מהמשך הדברים כאן. כן, הוא אומר כאן, מה? בינתיים אתה למדת, אתה לא פתור. טוב, אז הוא אומר, אשר לבני העם, הנה הוא כותב, שהאמינו בקבלה שקיבלו מאלה, הם כראו השם, עליות מצוותו והנהגתו נתונות לבני אדם ועליות אנשי הסגולה שבתוכם דבקים בו כל כך עד שראו באמצעות דבר שקראו לו כבוד ושכינה ומלכות ויש וענן וצלם ותמונה ומראה הקשת וכדומה כל אלה היו להם לראיה כי ממנו התברך והדיבור ליחידים ההם ולזה קראו כבוד השם ופעמים השם ויש היו קוראים את הארון בשם השם, כמאמר קומה השם שאמרו בנצוע הארון, ומאמר שובה השם שאמרו בנוחו, ומאמר עלה אלוהים בתרוע השם בכל שופר, שגם בו הכוונה לארון השם. טוב, רק התחלנו לגרד את הבעיה, נמשיך בפעם הבאה. שלום.